לומדים תורה, לומדים חלק מהתורה.
אנחנו לא יכולים ללמוד את כל התורה בבת אחת.
כל פעם לומדים חלק. יכול להיות נשים, יכול להיות נזיקים. איזה חלק מהתורה שאנחנו לומדים. ואנחנו משתדלים לחשוב, ללמוד. מי אומר שאנחנו תופסים נכון? השכל שלנו מתחבר רק עם חלק מהתורה. הוא לא תופס את התורה. הוא חושב שרק החלק הזה. יש משל שמובא, נראה לי בחובות על בבות, אבל יכול להיות שהוא משל יותר קדום, על חמישה עברים שפגשו פיל. אחד נגע בזנב שלו, זה קורה לכל העברים. יש כאן חבלים. שאני נגע ברגל של הפיל. זה אומר, לא, אין כאן חבלים, יש כאן עמודים. אחד נגע בשיניים, הוא קורא לכולם, יש כאן חרבות. אחד נגע בבטן, זה אומר, יש כאן הרמה של סמרטוטים רכים. וכל אחד חושב שהוא תפס משהו, וזה בכלל לא נכון. מציאות אחרת. יכול להיות גם כשלומדים תורה, להיות שאנחנו לומדים חלקים של התורה, אנחנו לא תופסים את התורה נכון. מה עושים? אנחנו לא יכולים ללמוד את כל התורה ביחד. עד שנגמור ללמוד את כל התורה, ואז נצטרך לחזור וללמוד פעם שנייה, מתוך מבט של כל התורה, על כל חלק וחלק. עד שנספיק את זה, יכול להיות שכל החיים יעברו. מה העצה הירוצה? תשובה. לפני שמתחילים ללמוד, אדם חושב שהוא מקבר עצמו לתקן את כל המעשים שלו, את כל הדיבורים שלו, את כל המחשבות שלו, ולדעת שהוא רוצה רק לעשות את רצון השם. זה הדבר העיקרי. היות שהתורה היא קודם כל רצון השם, אין דבר בתורה שהוא לא בא מרצון השם. נניח שהשם רצה ש... יהיה בעולם מישהו שנהל את העולם בדרך טובה ומשכילה, אז הוא ברא נשמה, ולנשמה הזאת הוא ברא גוף, שהגוף יוכל להיות בעולם הזה ולטפל בכל הדברים, ויהיה מחובר לנשמה, וברא לגוף עיניים שיתחבר שיראה את העולם, ברא לגוף אוזניים שישמע את הקולות שבעולם, כי לפעמים אתה רואה אדם שהוא נראה מאוד יפה, מאוד מכוון, אתה רק שומע אותו מדבר ואתה מיד מרגיש משהו כאן לא בסדר. לפי הטון של הקול שלו, טון עצבני, טון כעסני, טון מלא גאווה, זה מהמראה שלו לא הייתה טוב. כן, הצליל של הקול עוזר להבין את הפנימיות. אז ריבונו של עולם נתן לנו את כל החושים, והכל בשביל המטרה הבסיסית שהוא רוצה שיהיה אדם טוב. אדם טוב שיש לו קשרים עם כל העולם. כך גם התורה. התורה בנויה עם כל החלקים שלה. זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קודשים, טהרות, משנה, גמרא, ברייתות, תוספתות. הכל בנוי בשביל להוציא את המחשבה האלוקית הטובה בעולם. וזה מתפרט בהרבה פרטים. כמו שהשם ברא את האדם, וברא לו ידיים ורגליים ועיניים ואוזניים, אבל זה הכל לאותה נשמה. זה לא שלעיניים יש מטרה אחת בעולם רק לראות, ואז האדם מסתובב בחוץ, יש לי עיניים, אני מסתכל על כל דבר. לא, יש דברים שאסור להסתכל. אם הנשמה הייתה מחוברת לעיניים, והנשמה מזכירה שאתה משתמש בכל הכוחות רק לטוב, אתה לא נותן חופש לעיניים לראות הכל. יש דברים שזה לא טוב שהם יום. אתה לא נותן לאוזניים לשמוע כל דבר. יש דברים שלא טוב לשמוע, שזה מחדיר פנימה לכלוך. זה מחדיר פנימה כל מיני זיהומים, זה יכול להרים. נכון, יש לי כוח לשמוע, אבל הכוח הזה הוא לא עצמאי. הוא בא להוציא לפועל את הנשמה, והנשמה היא כולה טוב. אז כשלומדים תורה, אם רוצים להתחבר לאור הפנימי של התורה, שהוא כולל את כל התורה, זה רק על ידי שיש תשובה לפני שמתחילים ללמוד. לפני שמתחילים ללמוד, אדם חושב, למה אני הולך ללמוד תורה? מה זאת התורה? כמה השם רוצה שאני אהיה טוב, טוב לגמרי. במעשים, בקום עשה, בשב ואל תעשה, בהתייחסות, בין אדם למקום, בין אדם לחברו. יכול להיות שבים שני בחורים באותה ישיבה, באותו חדר, מתפללים באותו מקום, אוכלים ביחד, וכל אחד לשני זר לגמרי, ולא מעניין אותו מה שקורה איתו, כאילו ממקום אחר. יש לפעמים בחורים שנמצאים בישיבה, שהם נמצאים בתוך חברה, אבל הם בעצם בודדים. כל אחד חי לעצמי. וזה מובן שזה קלקול גדול. אומר, מה הקלקול? אבל אתה נמצא בתוך חברה, וכתוב בתהילים, חבר אני לכל אשר יראוך. אם באנו ביחד ללמוד תורה, אז זה אומר שאנחנו מחוברים מאוד. הדבר המרכזי שמחבר אותנו זאת הנשמה, ויש לנו כאן אותה נשמה, הנשמה הזאת שאנחנו רוצים שתהיה לנו תורה אחת שאיתה אנחנו רוצים לפעול. אז אני לא יכול להרגיש זר למישהו אחר, כי אני רק רוצה למלות את עצמי. ואני חלק מדבר גדול. כמו שהעיניים הן לא חיות לעצמן, העיניים באים להיות חלק מגוף שלם שממלא את כל השליחויות שלו. אז כך צריך שנרגיש כל אחד מאיתנו שאני עין של כולם, הוא יד של כולם, הוא לב של כולם, הוא אוזן של כולם, וכולנו ביחד לאותה מטרה, והמטרה היא מטרה של קדושת התורה, קדושת ישראל, קדושת הזמן, קדושת האדם. ורק כשאני מבין את זה, אז כל לימוד של תורה הוא לא לימוד פרטי, הוא לימוד ששייך לכל הכלל. ואז כאילו למדתי את כל התורה, ואז אני לא מגיע לטעויות, כי אני מחפש בכל לימוד מה הטוב האלוקי שיש לך. אני לא רק מחפש את הסברות להגיד מה הדין בזה ומה הדין בזה, אלא איך יש כאן כל הלימוד הזה, מלא טובה אלוקית, מלא שליחות עליונה. כל שאני מבין את זה יותר, אני מגיע להבנה יותר אמיתית של התורה. כשלומדים תורה ומבינים, מתבוננים רק על חלק, זה לא התורה. התורה זה רק בשלמות. כמו מי שלומד להכיר את האדם, ולומד להכיר רק את הדיבור שלו. לא אני מדבר כך. זה לא כל האמת שלו. לאדם יש גם רצון, יש גם שכל. יכול להיות שמישהו מדבר לא טוב. אז יש לי נטייה לשפוט אותו לשלילה. הוא מדבר לא יפה, הוא מדבר לא טוב. אבל אם אני מכיר אותו, הוא יודע איפה הוא גדל, ואיפה הוא צמח, ואני יודע שהוא לא יודע להתבטא טוב, אבל יש לו נפש מאוד טובה ורצון מאוד טוב, אני לא שופט אותו רק על פי הדיבור. אני יודע שהאישיות שלו היא הרבה יותר שלמה. לעומת זה יכול להיות מישהו שהוא מדבר יפה מאוד מצוחצח, אבל יש לו לב לא טוב. לשפוט את האדם זה להכיר את כל האישיות שלו. וככה גם בתורה, גם בתורה אי אפשר להבין את התורה כשעומדים אותה בחלקים. צריך על כל השלמות של התורה. השלמות של התורה זה שם שמיים, זה התגלות של ריבונו של עולם. כולו מלא חוכמה, מלא גבורה, מלא טוב, מלא יושר, המון צדק. זה התורה. ואם לא מבינים אותה כך, אז לא מבינים את התורה. לכן אומר הרב, לפי ערך בהירות התשובה, כמה שהתשובה היא יותר בהירה, יותר ברור לי שאני באמת רוצה לעשות את רצון השם. לא בגלל שאני פוחד מאיזה עונש, מה יקרה לי, איזה גיהנום, אלא אני יודע שאני רוצה להיות טוב כי השם הוא טוב. כי בשביל זה נברא העולם, וכל מה שאני קיים בעולם זה רק בשביל זה. לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, כמה שהתשובה לפני הלימוד היא יותר בהירה, תגדל בהירות ההבנה של הלימוד. זה יעזור להבין יותר טוב. ולא שההבנה היא תהיה מעורפלת ומטושטשת, אולי כך, אולי כך, אין אולי. כל הלימוד הוא בא לברר אמת גדולה. תורה נקראת אמת. אמת זה לא אולי ככה ואולי ככה. אם זה אולי, זה כבר לא אמת. באמת אין ספקות. אז ככל שהנטייה לטוב והרצון לטוב הם יותר חזקים ויותר בהירים, אני באמת רוצה להיות טוב. עם כל ההבנה של זה, גם ההבנה של התורה תהיה יותר עמוקה ויותר ישר. השכל מתרומם על פי יסוד התרוממות הרצון. הרצון זה מספר אחד של החיים. בלי רצון אין חיים. לא הרצון הפרטי. לא רצון לאכול, לשתות, להרגיש, לדבר, אין רצונות פרטיים. אבל לפני שאני חושב, לפני כל מחשבה, יש רצון. אם לא הייתי רוצה, לא הייתי חושב. המחשבה באה לשרת את הרצון. אני רוצה לחיות. לכן, אני חושב איך הכי טוב לחיות. על ידי מנוחה, על ידי אכילה, על ידי דיבור, על ידי חברה, על ידי שיחה, על ידי שמחה. אז הרצון הוא המקור, והמחשבה היא באה להוציא אותו לפועל. אז כל המחשבה היא באה מהרצון. הרצון הוא מספר אחד, והמחשבה היא תולדה שלו. השכל מתרומם על פי יסוד התרוממות הרצון. אז אם הרצון יהיה רצון מאוד גדול, רק של שאיפה של טוב, ורק של דבקות, ורק של קדושה, גם המחשבות יהיו כאלה. לא יהיו מחשבות זרות, לא יהיו מחשבות מיותרות, מחשבות של תאוות ושל תענוגים ושל קלקול, כי הרצון הוא כולו טוב, והרצון הוא מקור המחשבה. כשאדם נמצא באיזה רצון, הוא רוצה מאוד להצליח, יש מבחן, הוא רוצה להצליח במבחן. אז בשביל זה הוא בלילה ישן טוב, כדי שהוא יהיה ערני בזמן המבחן. הוא לומד וחוזר על המבחן, ואם יבוא חבר ויגיד לו, בוא נטייל קצת, מה אתה מדבר? יש לי כעת מבחן מחר בבוקר, יש לי זמן לטיולים, תטייל אתה. לי אין זמן כעת לטיולים. והוא נזהר באכילה, בשתייה, בדיבור, כי הוא רוצה, כעת זאת המטרה שלו. אז כל הדברים האחרים, הם כולם קשורים למטרה העיקרית הזאת של הרצון. וכשהרצון מתרומם, זה מרים את כל המחשבות. כעת כשאני לומד, אני יודע שאני צריך לעמוד במבחן אם אני יודע או לא, ואני משתדל להבין את הדברים בצורה טובה, לא בצורה מעורפלת. מחר אני צריך לתת תשובה, ישאלו אותי, ואני צריך לתת תשובה אם הבנתי נכון או לא. התורה הזאת היא עומדת במבחן, אז השכל מתרומם לפי הרצון. גם השכל משתדל להבין את האמת. אני יודע לא רק מה שאני חושב, אלא אני יודע מה שהרב שלי מצפה ממני. הוא מצפה ממני הבנה אמיתית של תורה, לא הבנה מזויפת ולא מעורפלת, לא שאני אתן כל מיני תשובות בשביל להתחמק. הוא מחפש תשובה אמיתית, לכן אני משתדל בזמן הלימוד לברר את האמת, לברר מה יש כאן, שזה עונה על כל שכל, על כל שאלה. שהתשובה כאן תהיה ברורה. אם ישאלך אדם, אל תגמגם ותאמר, שיהיו דברי תורה משוננים בפיך. אז ככל שהרצון המקורי הוא יותר ברור, הוא מרומם את השכל. השכל מתעלה, השכל מגיע יותר לבירור של אמת, כי הוא יודע שצריך לענות תשובה על זה. לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? אני שואל אותך למה עשית את זה, אתה יכול לתת לי איזה תירוץ, אפשר למכור אותי. אבל אם אתה חושב שאתה צריך לדבר עם בורא עולם, בלי קשר לעונש או לשכר, הוא ישאל אותך למה עשית את זה, מה תענה? אתה יכול לענות תשובה מזויפת, אתה צריך לענות תשובה אמיתית. כשאתה לומד, רבי שמעון בר יוחאי אומר, אחד הספרים בזוהר, שאני כעת הולך לברר את הדברים, כי שם ישאלו אותי איך הבנת את התורה הזאת, ואני אצטרך לענות. אם אני צריך לענות לבורא עולם, אני צריך להבין טוב. אני לא יכול להגיד איזו תשובה כזאת שבשביל בני אדם אתה יכול להתחמק. להגיד להם שטוב להיות ישר ולשמור מצוות. בורא עולם ישאל אותך, אתה צריך לענות תשובות לא מעורפלות. לא להגיד, התכוונתי לטובה. אלא לברר מה בדיוק התכוונת, מה היה בדברים שלך. סיפר רבי יוסי בדיחי, הוא היה משמש את הרב צבי יהודה. פעם אחת הוא היה בבית שלו, עשה ככה. שאל את הרב ציודה, למה עשית את זה? הוא אמר לו, סתם. הוא אמר, אין סתם, למה עשית את זה? הוא אמר, סתם עשיתי, לא התכוונתי. מה כן התכוונת? אדם לא עושה דברים סתם. הייתה לך כוונה מאחרי הדברים. תחשוב על זה, אל תעשה דברים סתם, לא עושים סתם. למה ישר וגם? סתם, אין סתם. כל דבר צריך להיות שאדם יהיה מתוך שכל ולא שהגוף עושה איזה משהו. הלכתי כי ככה יצא לי. ראיתי כי בדרך זה הזדמן לי. ראית כי רצית לראות. אם ראית דברים לא טובים, אתה רצית לראות את הדברים. אין דבר כזה שבמקרה ראית. אתה תראה ששני אנשים עוברים ברחוב, ותשאל אותם אחר כך מה ראיתם. אתה תראה שכל אחד יספר על דברים אחרים שהוא ראה. יש להם אותם עיניים. למה זה ראה את החנות וזה לא ראה את החנות? כי זה חיפש דברים מסוימים, וזה החנות הזאת אמרה לו שאולי שם זה יהיה, ולכן הוא הסתכל על החנות. השני לא התעניין באותו נושא, ולכן הוא לא ראה את החנות. זוכר שפעם למדתי את זה קרן ויבנה, אז עצרנו את הבחורים, ושאלנו אותם בדלת הראשית שאתם נכנסים יום יום, כמה חלונות יש שם בדלת. כל אחד ענה תשובה אחרת. כולם נכנסים באותו מקום, יום יום, כמה פעמים ביום. יש מי ששם לב ויש מי שלא שם לב. זה מראה מה מסתתר מאחרי האדם. האדם אומר, לא שמתי לב, לא שמת לב כי לא רצית לשים לב. שאלה מה חשוב אצלך בנפש. ואם חשובים הדברים הטובים, אז אתה לא תראה דברים רעים. אתה לא תגיד, ראיתי מישהו שדיבר לו יפה, ראיתי מישהו לא צנוע. אם ראית מישהו לא צנוע, כי רצית לראות מישהו לא צנוע. היה לך איזה עניין, אבל אם לא רצית לראות, אז לא ראית. הסתכלת, לא שמת לב, זה לא תפס אצלך מקום. כמו שיש הרבה דברים שאנחנו עוברים בדרך, ולא מסתכלים עליהם, זה לא מעניין אותם. אם זה לא היה מעניין אותך בכלל, לא היית רואה את זה. השכל, המחשבה, היא תלויה ברצון. ככל שהרצון הוא יותר מעולה, מרומם, גם השכל יתרומם. גם ההבנה, גם ההסתכלות. והוא מתבהר לפי המידה של בהירות הרצון. כמה שאנחנו עובדים יותר על הרצון, זה עוזר לנו להבהיר את השכל. לכן, לפני לימוד, חשוב מאוד שאדם יעשה חשבון נפש, למה הוא הולך ללמוד? מה הוא הולך ללמוד? כמו שרבי אליעזר, ששאלו אותו התלמידים, אמרו לו, למדנו אורחות חיים כדי שנזכה בהם לפני העולם הבא, אמר להם, כשאתם עומדים להתפלל, דעו לפני מי אתם עומדים. לפני שאתה חושב מה התפילות ומה אתה מבקש את התפילות ומה התוכן שלהם, קודם כל תחשוב עם מי אתה הולך ללמוד. אם תחשוב על זה שתי דקות, תראה שכל התפילה שלך תשתנה. תזכור שאתה הולך לדבר עם ריבונו של עולם. תראה שהתפילה שלך תהיה שם. זה לא תהיה אותה תפילה, רק עם השתי דקות האלה. באותם שתי דקות תקדיש למחשבה לפני שאתה הולך ללמוד תורה. מה אני הולך ללמוד כעת? אני הולך ללמוד מקצוע, אני הולך ללמוד דינים כדי לענות תשובה למישהו, כדי לעשות, או אני הולך לשמוע את ריבונו של עולם. מה הוא אומר לי בתורה. ואני הולך לפגש כעת עם הקדוש ברוך הוא. היה ערב פרשת והערה, גם סיפר לי הרב יוסי בדיחי, בליל שבת, הרב ציודה אומר לו, מחר באים אלינו אורחים. הוא אמר, לא שמעתי איזה אורחים מתכוננים לבוא מחר. ציודה, מחר באים אלינו אורחים? בפרשה כתוב, ויער והנה שלושה אנשים מצווים עליו, שלושת המלאכים באים. כשאנחנו לומדים, אז המלאכים באים אצלנו. אם אנחנו קולטים, אנחנו לא הולכים לקרוא סתם בתורה. כל מה שיש בתורה, פרשת השבוע, זה אומר שעם זה אנחנו נפגשים. הרבה פעמים, תבדקו, בשבוע של פרשת קורח, יש ויכוחים, יש מחלוקות
תוך החברה.
זה קשור. פרשת קורח, זה משפיע. מאוד צריך להיזהר בפרשה הזאת. ממחלוקות, מויכוחים, כל מיני פרשות שקוראים בשבת, זה מקרין על השבוע. שמתם לב, היה משהו כזה? צריך לבדוק. כל פרשה מקרינה על מה שקורה איתה. הרב צוד היה חי את זה. אז אמר לו, באים לנו מחר עוד. הוא לא הבין מה הוא מדבר. בתוך הלימוד אתה צריך לחשוב על מה שאתה לומד. אם תתחיל לחשוב כל מיני דברים כלליים, זה יפריע לך ללמוד. כמו שאתה מדבר עם אדם. אז תתחיל לחשוב כעת על האישיות שלו, ועל הבית שלו, ועל המשפחה. לא, אחר כך תגיד לו מה אמרת, לא שמת לב למה שהוא דיבר. אבל לפני שאתה נפגש איתו, תזכור מי אתה הולך לדבר. כמו שהירושלמי אומר ש... יהיה בעל שמועה כאילו עומד לפניו. לומד, אביי אמר כך, תחשוב דקה אחת מי זה אביי, מי זה רבא. אחר כך תקשיב לדברים שלו. יש לך הערכה גדולה. אני יודע שאתה לומד רבא, אתה מבין שאתה לומד דברים של מישהו גדול. ואז יגידו לך שמישהו רב אחד אמר ההפך. אז יגיד, מה אתה מדבר? הרמב"ם כאן, מי זה? מי זה השני? הוא בכלל לא משקל, אין שום יחס. כן, אז טוב תמיד לפני כל לימוד, רגע אחד לזכור, ואחרי זה נמצא כבר בתודעה. אבל לפני התחלת הלימוד, כן לחשוב לרגע או שניים. תשובה אילאה שבאה מאהבה גדולה, מתוך הכרה ברורה, מעלה את כל התוכן הלימודי למדרגה של הפריה ונביאה כזאת שאין דוגמתה בשום תוכן לימודי מצד עצמו. יש תשובה שעליה דיברנו, שצריך תשובה לפני הלימוד ושלא יהיו כל מיני גורמים לא טובים שמתערבים בתוך המחשבה שלנו. ובתוך התשובה יש לנו מדרגות של תשובה. יש תשובה תתאה ויש תשובה עילאה. מה זה תשובה עליונה? תשובה עליונה זה הכרת האמת. הכרת האמת בלי קשר אליו. לא לשאול, כן, הרבה פעמים אנחנו שומעים בכל מיני דברים חדשות, נבחר נשיא חדש לאמריקה. מיד כולם רואים, זה טוב לנו או לא טוב לנו? מסתכלים, לנו זה טוב או לא טוב? התחלפה העירייה. זה כדאי לנו או לא כדאי לנו? אז במקום לתפוס את המחשבה הכוללת, תופסים נקודה פרטית. מה זה עושה לי? וזאת לא תשובה אמיתית. תשובה אמיתית זה לא בגללי. אני רוצה לעשות טוב כי ריבונו של עולם רוצה שיהיה טוב. כי בשביל זה העולם נברא. העולם נברא וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. לכן כל מי שעושה טוב הוא חלק מהבריאה של העולם. ומי שעושה לא טוב הוא נגד כל בריאת העולם. וזה לא בגללי, לא קשור אליי, אם זה משתלם לי או לא. זה מזיק לכל העולם, זה נגד העולם. העולם לא רוצה את זה. כל העם, כל ישראל, כל העתיד שלנו, הכל מנוגד בזה. אז אין כאן חשבון פרטי, אלא תשובה עליונה. בתשובה עליונה, לפעמים, יכול להיות שבצד הפרטי שלי, אולי אני אנזק מזה. אולי כשאני בא לעשות תשובה גדולה כזאת, אז יכול להיות שזה יגרום להרחיק ממני אנשים מסוימים. מישהו ש... אני יודע שנכשלתי בהרבה כישלונות, ואני יודע שמי שגורם לי לכישלונות האלה זה חבר אחד. חבר שהוא מאוד קרוב אליי, וכל פעם הוא מושך אותי לכיוון לא טוב. כשאני מבין את השליחות שלי בעולם שלי לטוב, ואני מבין שאין לי כוח עם החבר הזה, אני מנתק קשר עם החבר. זה יהיה מאוד לא נעים. אתה רואה שאני לא מדבר איתו, לא בא אליו, לא מגיע. אבל אני יודע שהקשר שלי איתו מוביל אותי למקומות לא טובים. זה אפילו אם זה יעלה ביוקר. לפעמים, יכול להביא לניתוק מהמשפחה, רבי עקיבא הבין שבשביל ללמוד תורה הוא צריך לעזוב את הבית. הוא לא יכול להיות בתוך הבית ולגדול בתורה. צריך להיות שהראש שלו בלי קשר למשפחה. למה? כי הקשר עם המשפחה מעורר מאוד את הרגש, וכשהרגש מתעורר, הוא מפריע לשכל. השכל צריך שקט, והרגש עושה הרבה סערה בתוך הגוף, בתוך המערכת הנפשית. זה לא נותן מנוחה. אז הקשר עם המשפחה, הקשר חזק מאוד, מאוד אוהב את אשתו, מאוד אוהב את הילדים שלו, אז האהבה היא מפעילה רגש, והרגשות לא נותנים ללמוד. אז רבי עקיבא במדרגה שלו, הוא הבין שבשכל שלו הוא יכול להגיע להישגים עצומים של תורה, והקשר עם המשפחה מפריע, והוא עזב את המשפחה, ואשתו הבינה את זה. והסכימה שהוא יעזוב את הבית ל-24 שנים. זה לא פשוט. אבל מתוך ההכרה שזאת דרך האמת, כך יהיה טוב באמת לריבונו של העולם. זה מה שריבונו של העולם רוצה, שתהיה תורה בעולם, תורה גדולה, תורה שמחנכת אלפי אנשים, כמו שרבי עקיבא עד היום חי. ועד היום התורה שלו מגדלת את כולנו. אז בסדר, זה היה לחשבון המשפחה שלו, אבל זה לטובת כלל ישראל. כלל ישראל יותר חשוב ממשפחה פרטית. ולפעמים חייב אדם למסור את הנפש בשביל הכלל, בשביל הציבור. הפסדים גדולים, כל מיני חשבונות. תשובה הילאה לא מביאה בחשבון את האדם הפרטי בכלל, לא את החיים שלו, לא את החיים של הילדים שלו, לא של אשתו, לא של ההורים שלו. הוא לא חושב מה יהיה אם אני אמות במלחמה, ההורים שלי יבכו. כעת עם ישראל חשוב. הורים יבכו, יבכו. בסדר. אדם הולך ללמוד תורה, זה הרבה תשובה. יש הורים לא דתיים, אבל זה יפריע להם. זה יפריע, מה לעשות? מה יותר חשוב? הרגש, המשפחה, הכבוד למשפחה הוא מאוד חשוב. יש דברים הרבה יותר גדולים. ותשובה הילאה היא מגיעה להתרוממות של עצם האמת. ולא רק האמת שלי, כמו שאנשים אומרים לכל אחד יש את האמת שלו. אין דבר כזה. יש אמת מוחלטת. שהיא התשובה הילאה, שהיא בשבילה השם ברא את כל העולם, את כל היצורים, את כל הנפשות, את כל עם ישראל. תשובה הילאה שבה אהבה גדולה, אהבה גדולה, כמה שהוא אוהב את האמת וכמה שהוא רוצה להיות דבוק בה בלי שום חשבון פרטי. ומתוך הכרה ברורה, לפעמים אנשים עושים, אומרים שאני אלחם למען האומה. אבל בלב שלו הוא לא מרגיש שזה באמת מלחם למען האומה. הוא רוצה גם להתקדם, להיות קצין בצבא, לקבל איזה דרגה, שיעריכו אותו. כן? הוא לא מבין מספיק כמה עם ישראל חשוב. אם לא לומדים הרבה תורה, לא לומדים הרבה היסטוריה, להכיר את העם שלנו, מאיפה צמחנו, איזה גדולי עולם היו איתנו, כמה עם ישראל שילם בשביל התורה, ואחר כך, אני מלחן, אז יש לי בראש שלי כעת את כל דורות ישראל, כל הצדיקים וכל הקדושים וכל מי שנהרג על קידוש השם. כעת אני בא עם הרבה יותר כוח, הרבה יותר רצון. אבל אם לא לומדים את זה, רק אומרים, יש לי אמונה שלמה, אני אוהב את העם שלי, אני נלחם למען העם שלי. אתה לא יכול לאהוב את העם שלך אם אתה לא מכיר אותו מספיק. כמה שאתה מכיר אותו יותר, אתה אוהב אותו הרבה יותר. כשאתה יודע שבעם שלך נמצאים אלפים ורבבות שנהרגו על קידוש השם, אלפים ורבבות שלמדו תורה בתנאים מאוד קשים. אתה מעביר בתמונה בזמן השואה, רעב, אין אוכל, בתור גטו ורשה, ואתה יורד לאיזה בונקר ורואה שם קבוצה של בחורים שלומדת גמרא, כשהם יבשים, בלי אוכל, בלי שתייה, אין כלום, אבל אהבת התורה היא עצומה מאוד. אחר כך, אם אתה רואה חלילה בחור כזה שנהרג, זה כואב לך בלב הרבה יותר מאשר היית מישהו ארור, חס ושלום. זה לא כל כך מפריע לך, אבל כשאתה מכיר אותו, כל שאנחנו מכירים אדם שהוא נפגע, זה הרבה יותר כואב לנו. כשמכירים אותו, אז זה נוגע לנו. אז ככל שיש הכרה ברורה, מה זה עם ישראל? מה זאת הארץ הזאת? כמה התורה הזאת קדושה? כמה כל אחד מישראל הוא חשוב ויקר? אחר כך, התשובה, המסירות, העבודה, היא עבודה אחרת. זה עבודה אחרת. מי שלמד על קדושת השבת ושומר שבת, היא מי ששומר שבת כי אמרו לו שאסור לעשות ככה, מותר לעשות ככה. אבל הוא לא מבין כמה השבת היא קדושה, כמה שהיא מעוררת את הגאולה, וכמה שהיא עוד ברית עם השם, וכמה הקדוש ברוך הוא שמח, וכמה בעולמות העליונים יש אורות גדולים ביום הזה, ואיך חילול שבת חלילה הוא פוגן בכל העולמות ומבין כל כך הרבה נזק. כשמישהו מבין, שמירת המצוות היא שונה לגמרי. כן, הלימוד הוא שונה, שמירת המצוות היא שונה. כן, הרב מדבר כאן על תשובה עילה שבאה מאהבה גדולה ומתוך הכרה ברורה. הזכרנו פעם שהמילה אכזריות, למה אדם אכזר? מילה לא ברורה. כן, מה זה אכזר? בספר איוב יש פעם אחת שהמילה אכזר כתובה בשתי מילים. אך זר. כשאתה מרגיש זר לשני, אתה לא מכיר אותו, מזה באכזריות. כל שאתה מכיר אותו יותר, הוא דן, איך הוא גדל, איך הוא למד, מה הוא אוהב, מה הרצונות שלו, איזה דברים עברו עליו בחיים. כל שאתה מכיר אותו יותר, יש לך הרבה יותר יחס אליו, הרבה יותר אהבה. אחר כך אתה שומע אותו בוכה, אז הלב שלך בוכה יחד איתו. אבל אם זה מישהו שאתה לא מכיר, לא יודע עליו כלום, בוכה, בסדר, שיבכה. בסדר? יש הרבה שבוכה. זה לא מעניין אותך בכלל. כל המושג של האכזריות בא מחוסר הכרה. וכשיש הרבה הכרה, יש הרבה אהבה. וככל שיש יותר ידע, אתה לומד להכיר את השני מלמטה עד למעלה, אתה הרבה יותר מרגיש קרוב אליו, מוכן לשתף אותו, אתה משתתף בצער שלו, שמח כשהוא שמח, אתה לא מרגיש זר אליו. כן, הרגשת הזרות היא באה בגלל שההכרה היא לא מספיקה. מתוך זה, שוב, כשחברים ביחד, בפרט בישיבה, שהזכרתי קודם, חבר אני לכל השבוע ירלוך, הרבה התעניינות, אחד בשני, הרבה התעניינות. מה מפריע, למה היום לא באת, או מישהו לא בא כמה ימים. בסדר, שלום, ועוברים לסדר היום. זה לא מעניין אותי איפה היית, למה, אני חבר שלך, איפה שלא היית, ואני לא יודע למה לא היית. אתה נוסע לאיזה מקום, יש משהו חשוב לך, אתה צריך משהו. או שכל אחד ידע כמה שאפשר על השני. ככל שיודעים יותר, הקשר הפנימי מתחזק, מבריא, ומאוד עוזר לא גיבוש במובן החיצוני שיש היום בכל מיני חברתיות, אלא אחדות של הנשמות. אז נשמה מאוחדת, פועלת הרבה יותר, כמו שאנחנו יודעים שעשרה שמתפללים ביחד, עם כולם אותה תפילה, אז יש השראת שכינה. אפשר להגיד קדושה, אפשר להגיד קדיש. וכל אחד מתפלל לעצמו, כל אחד בזווית שלו, במקום שלו, אין כאן השראת שכינה. זה משנה את הכל. וכמה חשובה החברתיות, במובן הערכי, התורני, הרוחני, הקדוש, שיש בין חברים לתורה, חברים לישיבה, כמה זה יכול להוסיף קדושה וברכה לכולם. לא רק שאני מוסיף ברכה להם, גם הם מוסיפים לי. כשהנשמות מתאחדות, אז הקדושה של הנשמה של השני מוסיפה לי, כמו ששלי מוסיפה לו. זו ברכה מאוד גדולה, שלפעמים זה אולי מקום מסיבות של גלות או סיבות אחרות, שמצבים שיהודים שכנים, זוכר, גרנו בבית בירושלים, כשהייתי נשוי, כשהייתי ילד, לא הכרנו את השכנים שלנו, חוץ משלום במדרגות, לא יודעים עליהם כלום. הפעם שהייתי באולפן של רדיו, צריך להקלטה, אז נתנו לי בינתיים לחכות בחדר המתנה. היה שם עוד מישהו שבא, הקלטה אחרת. והוא איזה זמר, זמר מפורסם, כן, אז ישבנו בינתיים דיברנו. שאלתי אותו איפה הוא גדל, את הילדות שלו, התברר שהוא היה שכן שלי. לא ידעתי עליו כלום. היום הוא זמר מפורסם. כשהיינו ילדים, ומי זכרונה לברכה מתוך חשש לחברים לא טובים, לא הכרנו כלום, לא ידענו שום דבר. חוץ מאלה שהיינו צריכים להיות איתם, לא מכירים אף אחד. וכשמדובר בחברה חילונית, אז צריך להיזהר. אבל כשבחברה דתית, שאחד לא מכיר את השני, שיש ישיבה, שלפעמים מישהו עזב את הישיבה, ותראים, זה לא מפריע להם בכלל. אם אח שלך היה נעלם, עוזב את הבית, לא היית מרגיש בצער, כאב, חיסרון. מישהו נכנס לישיבה, עוזב את הישיבה, לא מפריע בכלל. כאילו שכל אחד חי לבד, כמה שזה לא בריא. כמה זה לא טוב. ישיבה, חשוב מאוד הרגשה של משפחתיות, שאנחנו ביחד. אנחנו אחים, בנים, לאבא אחד, לאמא אחת. תורה, יראת שמיים, עבודת השם מיוחדת, שאנחנו מאמינים בה, שרוצים להביא ברכה לעם ישראל. כמה צריך לעבוד על זה. זאת עבודה ש... לצערנו, ברוב הישיבות אין את זה. אחר שהיה פעם בחור שגמר ישיבה תיכונית ושאל אותי לאן ללכת. אז הצעתי עוד לקריית שמונה. שאלתי, מה זה, כזה רחוק, מרחק כזה? וקושי רצה ללמוד. ואני ידעתי ששם יש אווירה של חברתיות מאוד חזקה. ובאמת, הוא הלך לשם. ואחרי כמה שנים בישיבת הסדר, הוא עזב. אבל עוברים 20 שנה מאז, והקשר שלו, שהיה לו פעם צער במשפחה, כולם באו, ההרגשה של החברות היא כל כך חזקה. הרבה שנים כולם מרגישים בשמחות שלו, בעצב שלו, מרגישים כמו אחים. קשר מאוד מאוד חזק. כמה זה ברכה כשזה קיים בישיבה. בלי קשר לרמה הלימודית, אולי הרמה הלימודית יש מקומות אחרים שהרמה היא יותר גבוהה, אבל השמירה לקשר עם התורה זה מאוד משפיע עם החברים. יש חברים לתורה, אז איפה שאדם נמצא, הוא זוכר, זה חלק מהחברה שלו, התורה. הם חברים לתורה. זה הכל שייך להוקרה. תראה שאנחנו מבינים עם מי אנחנו נמצאים. לא יודע מה קורה היום בקרן בירמי, אבל כפי שלמדתי שם, זה היה מאוד חזק. הגעתי למרכז הרב, לצערי, היה מאוד יבש שם. כל אחד חי לעצמו. אני כן אוכל, לא אוכל, נמצא, לא נמצא. אף אחד לא מעניין אותו, לא ישאל אותי איפה היית, מה קרה, כלום. זה חבל, חבל מאוד. אפשר ללמוד דברים גדולים, ואין יחס אנושי מספיק. הרבה לעבוד על זה. כאן זה הזדמנות. ישיבה קטנה זה הרבה יותר קל. צריך את זה תמיד, בכל מקום. בקרן ביבנה, גם לי, שם הייתה ישיבה לא קטנה. למדתי, היו סביבות 100, אז הרב היו 60, משהו כזה. בקרן ביבנה היו יותר. אבל שם היו בחורים מיוחדים, שכל אחד היה שואל איפה היית, וכזה שמחה וכזה חום לראות אחד את השני. עד שמישהו עזב את הישיבה, באיזה סיבה, הרגשתי שזה, אני כבר לא יכול להרגיש טוב כאן. הוא חסר. שבוע שעבר צלצל לי מישהו, שמעתי לפני 40 שנה. הוא ביקש ממני איזה בקשה, וזה קשה לי, אני לא יכול להגיד לו לא. מישהו כמו אח, אני לא מסוגל להגיד לו לא. למה? כי היינו מאוד קרובים. חיים ביחד. כמה זה חשוב שיהיה דבר כזה. עם הרבה עבודה. צריך לעבוד על זה, להגיע לזה. זה ברכה גדולה מאוד.
איך זה מסתדר? התשובה היא רעה עם מה שהרב אמר, אני אקח את הדוגמה שהרב אמר עם... שהיה מישהו שהוא גדל איתו, בכלל לא הכיר אותו. מצד שני הרב אומר שצריך את ה... שיש עניין, שהיכרות בין האנשים, תנימו.
שם לא הכרנו, כי ההורים לא רצו שנכיר אנשים לא דתיים, שלא נתחבר עם ילדים מחללי שבת, או שלא מדברים בצניעות, שלא נתקלקל. אבל כשנמצאים בישיבה, ישיבה פה כולם חיים על פי התורה, פה אין כאן קלקול. פה אנחנו חברים באמת, אז צריך להרגיש את זה. צריך הרבה יותר להתחבר. לא רק כשמתפללים במניין ביחד, הרבה יותר מזה. פעם ופעם אחד מזמין את השני לבית, אוכלים אחד אצל השני, מדברים בהרגשה של קרבה, שאתה יכול לספר את הדברים הפרטיים שלך, לא רק להגיש פחד איך אני מספר דבר פרטי שלי, זה חבר שלך, הוא ישמור עליך, הוא יגן עליך, הרבה יותר אמון.
זה מה שאני אומר, זה הנהגה לישיבה?
כן.
ובחוץ זה התשובה, אלא עובדת רק כלפי חוץ?
צריך להיות אהבה לכל הציבור, לכולם, אבל אם אתה עלול להתקלקל על אדם, לא. רק שתגדל מאוד בתורה, שאתה לא תתקלקל על ידי אף אחד, אז אתה יכול להיות חבר של כל אחד. גם רחוק, כמה שהוא יהיה, אתה תרים אותו והוא לא יורד אותו. וכשאתה זוכה להתגדל, אל תפחד מאף אחד. אז אתה יכול את האהבה הזאת לתת לכולם. אז מעלה את התוכן הלימודי למדרגה של הפריה. יש אדם שהוא עקר, הוא חי רק לעצמו. אין לו ילדים, אין לו ילדות, אין לו המשך. הוא רק מסבל לעצמו. ויש מישהו בלימוד, הוא עקר, הוא לומד, מה שיש כאן הוא מבין. יותר מזה אין כלום. ויש מישהו שהלימוד שלו קורה. הוא מחדש בלימוד, הוא מברר כאן איזה דברים שאף אחד לא הבין. הוא צרף כאן איזה דברים, ואז הלימוד שלו הוא לימוד של חידוש, של תוספת לתורה. הוא לא רק מדקלם. מה שכתוב אני יודע. כמובן, זה תנאי ראשון לדעת את התורה. אבל השלמות עם התורה להיות מחדש, להיות בורא, וזה על ידי תשובה מאהבה. יש תשובה מאהבה, האדם הוא מאוד תוסס, הוא מחפש בכל דבר. איך לראות כאן איזה דברים שהוא לא שם לב קודם, ואז הוא מגלה דברים ומחדש דברים שאחרים לא שמו לב. נביאה כזאת שאין דוגמתה בשום תוכן לימודי מצד עצמו. אין דבר כזה בלימוד רגיל, רק בלימוד שבא עם אהבה של תורה, אהבה והכרה של קדושת התורה, תשובה הילה, זה נותן יכולת להגיע להישגים עצומים. שאין בשום דבר. לכן, התשובה הילאה זה חשוב לא רק כדי להיות צדיק ולא להיות רשע, אלא אפילו בשביל לימוד התורה. לימוד התורה הוא מתעלה ומתרומם הרבה יותר בזכות אותן תשובות. טוב. ושנזכה לראות בכם עובר ועושה.